破坏。
אישי בשישי, תוכנית אישית לשבת עם ישי לפידות.
האזינו השמיים והדבר. בפי כולם, עם הטעמים, מתנגנת פתיחת הפרשה, פרשה אחת, לפני סוף התורה כולה. לא כולם שמים לב שמדובר כאן בעצם בחוזה קשוח ולא פשוט, שמציב לנו ריבונו של עולם, כשהעדים הם לא פחות מאשר כל כוחות הטבע המוכרים לנו. רשי בפתח הפרשה אומר, האזינו השמיים, שאני מטרה בהם בישראל, ותהיו אתם עדים בדבר שכך אמרתי להם, שאתם תהיו עדים, וכן ותשמע הארץ. ולמה העיד בהם שמיים וארץ? אמר משה, אני בשר ודם, למחר אני מת. אם יאמרו ישראל, לא קיבלנו עלינו הברית, מי בא ומכחישם? לפיכך העיד בהם שמיים וארץ, עדים שהם קיימים לעולם ועד, שאם הם יזכו, יבואו העדים ויתנו שכרם. הגפן תיתן פריה, הארץ תיתן יבולה, השמיים ייתנו תלם, ואם יתחייבו חלילה ישראל, תהיה בהם יד העדים תחילה. ועצר את השמיים, ולא יהיה מטר, והאדמה לא תיתן את יבולה, ואחר כך, ועבדתם מהרה על ידי עובדי הכוכבים. וחשבתי הבוקר שזו אולי הסמיכות השנתית הקבועה בין יום כיפורים לחג הסוכות. מיד לאחר שעם ישראל מתקדש, מתגדל, מקבל על עצמו עול מלכות שמיים ועומד בפני התחלה חדשה עם קבלות חדשות, הנה מכריחים אותו לצאת דווקא אל הטבע. אל העצים של הסוכה, אל ענפי הסכך הירוקים, אל הלולה והאתרוג, פירות ויבולי הארץ, אל הערבה והדס, יבולי הקרקע, ולהיזכר שהם, בדיוק הם, חלק מהעדות אשר שם הקדוש ברוך הוא בכניסת העם לארץ. האזינו השמיים והדברה, ותשמע הארץ עם ראי פי. אולי העדות הראשונה בתורה, העדות אשר מביאה אותנו אל הטבע.
Leido sokas sokas rakh mev khaym shlay nois leido sokas sokas rakh mev khaym shlay nois leido sokas shlay mekho sokas rakh mev khaym
ערב שבת קודש, פרשת האזינו השמיים ואדבר, שבת ראשונה שלאחר יום הכיפורים. שלום שלום. אין הרבה שבתות אותם נואב ונצפה להם כפי השבת הזאת אשר מגיעה בארבעת הימים החגיגיים בהם אנו הולכים מחיל לחיל, מיום הכיפורים הקשה, הכבד, הנורא, האדיר, אל חג השמחה, החג הירוק, חג הסוכות. אז אנחנו כאן במתכונת, עדיין במתכונת הקיץ של ימי שישי ברדיו כל חי, איתכם כאן כמעט עד חמש. נסכם לכם קצת את אירועי השבוע שהיו, וזה היה שבוע, שבוע שכולו קודש וכל שהוא גם קודש, ונתכונן קצת אל חג ארבעת המינים, אל חג הסכך, אל חג הסוכות, אל החג בו מצווים אנו, ושמחת בחגיך והיית אך שמח. אורי כהן הוא הטכנאי החדש, ברוכים הבאים אורי, תתחדש, מתחדשים בך גם אנחנו אשר מביא את קולי אליכם. אני מעבר למיקרופון כמידי שבוע אישי בשישי, ישי לפידות, שמח שאתם כאן, ברוכים הבאים, שבת מנוחה, שבת שמחה, שבת של לפני חג.
Boy, kala, boy, kala. Oh, boy,
נצא לקראת קלה, נקרא נשבה. מרקת, נחקרת פותחים, קדישים, אוי קלה, בואי קלה.
בואי קלה. בואי קלה. האמת שאנחנו מדברים על ערב שבת קודש, שהוא בעצם כמעט ערב חג, יום ראשון, זה חצי יום כזה, ובעצם השבת הזו כמעט מחוברת אל חג הסוכות. ועיקרו של החג הבא עלינו לטובה, עיקרו של סוכות, יוצאים מדירת קבע אל דירת הרי. ללמדך שגם איש אשר יש לו נכסים רבים, בתים, שדות, כרמים, מפעלים, הם אינם שלו. הכל בחזקת השאלה, הלוואה, הרי, הכל מאדון, הכל להדון כל. שימו יד אבל על הלב, בואו נהיה רגע אמיתיים, ותעידו בעצמכם, האם באמת יש איזשהו זמן בשנה, גם בסוכות, שבו אתם באמת מרגישים שביתכם, ביתכם מבצרכם, כן, הבית שלכם, המבצר שלכם, הוא באמת דירת הרי? יש כזאת הרגשה אמיתית שאופפת אתכם, אפילו בסוכות. רוצים לדעת מהי תפיסה של דירת הרי? איך מסתכלים על נכסים שלך, במרכאות או שלא במרכאות? אספר לכם מהי השקפת עולם של דירת הרי. הצדיק רבי ניומן זילבר, אחד מהעובדים של נוברדוק, גר באחרית ימיו בביתר. אבל היה מרבה לנסוע בשבתות מביתו. באחד הימים שאל אותו הנכד, שהיה זקוק לדירה נוספת לארח בה בשבת, סבא, האם אתה נוסע לשבת? אני נוסע לשבת, אישר רבי ניומן. אז אני יכול לקחת את הדירה של סבא ולארח בה? שאל הנכד. אני נוסע לשבת, השיב רבי ניומן. שב הנכד ושאל, אבל סבא, זה דירתו של סבא, האם אני יכול להשתמש בדירה הזו לאירוח? אי אפשר היה להזיז את רבי ניומן מהתשובה היחידה. אני נוסע לשבת. רבי ניומן זילבר היה מנוברדוק, נוברדקאי, מה שנקרא. בנוברדוק התחלחלו מהביטוי היידישאי מיינר שלי. להיות בעל נכסים בתפיסה הנוברדוקאית היה עניין עלוב, מבוזה, מוזר, מגונה. הדבר הזה שיהיה אדם מהלך בעולמו של הקדוש ברוך הוא כאילו איזה בעל בית. צריך יהודי להשריש בקרבו, כך גרסו בנוברדוק, תחושת אורח מוחלט בעולם. הביטוי שהיה נהוג בנוברדוק על הקשר בין אדם לנכסיו האישיים היה זכות השתמשות. לכן כל כך התנגד רבי ניומן להרשות להשתמש בדירתו. הוא התעקש על הנוסח הזה של אני נוסע. נו, אני נוסע? משעה שאני נוסע, בטלה זכות ההשתמשות שלי, והרי דירתי כמדבר, בכל הרוצה, יבוא ויטול.
I'll tear up.
יום רביעי אחר הצהריים, ערב יום הכיפורים. השמש כבר תופסת כיוון מערבי לאחר שחצתה את מרכז השמיים. ואנחנו, אני והשכן, נוסעים לים, למקווה הגדול בעולם, להתאר לקראת היום הקדוש והנורא. אני מתגורר כיום בעיר נתניה, אבל גם שם, בעיר שאיננה כבני ברק או אלעד, בואו של יום הכיפורים כבר מורגש בערב החג ברחובות. שקט בחוצות העיר, רוב התושבים כבר ספונים בבתיהם בהכנות האחרונות לסעודה מפסקת. רק מעטים כמונו מסתובבים בכבישים שכבר עכשיו כמעט ריקים לסידורים אחרונים לפני התקדש היום הגדול והנורא. קרוב לחוף המבודד אליו אנו נוסעים בכדי לטבול, אני מבחין בתחנת לוטו פתוחה. קבוצת אנשים מתגודדים ליד הדוכן, ממלאים במרץ תופסי הגרלה, כשבליבם תקווה גדולה להתעשרות פתאומית של הבטח, כך הם מאמינים, כך הם בטוחים, תפתור את כל בעיות חייהם. אז אני בדיוק עומד ברמזור, ומסתכל עליהם, וכל כך בא לי לפתוח את החלון ולצוק, אי, יידן, יום הכיפורים בפתח, כרטיס ההגרלה האמיתי שלכם, זה שהולך באמת להיטיב עם חייכם, עומד להיכנס להגרלה הגדולה כבקרת רואה עדרו. יש לכם כוח ענק לקדם את אחוזי הזכייה הגדולה והאמיתית, ואתם עומדים פה מול הדוכן, ממלאים בעת תופס עלוב שבמקרה הטוב יעניק לכם אולי כמה מאות או אלפי שקלים, אשר יספרו לדמיונכם הקודח כי זה הדבר אשר יעשה אתכם מאושרים. מה קורה איתכם? אבל זה רק בא לי. אני לא עושה כן. אבל את אותה הרגשה חשתי בשובי מבית הכנסת בליל היום הגדול והנורא. הרחובות מלאו במיני אופן ורכבים דוגלגליים עם המון של ילדים וילדות שצהלו ורחבו על הכבישים הריקים והשוממים. כל כך מנותק, כל כך מנותק מההרגשה שעפפה אותנו אלה שיצאנו מבית הכנסת לאחר תפילות מזכחות ותאורות של ליל יום הכיפורים. והאמת ש... אני לא שנה ראשונה בנתניה, ופעם זה היה מרגיז, מכעיס כזה. היום זה בעיקר עצוב. אולי אפילו, באמת, ללא התנסות חלילה, אולי אפילו רחמונס, רחמנות, באמת. רחמנות אחת גדולה על איך מאות אלפי הורים, אשר לא משכילים להעניק לילדיהם אפילו יום אחד של חשבון נפש וסליחה פרטית. איך לעומת מאות האלפים, חלקם עם כיפות שקופות על ראשם, שבכל החודש הזה הציפו ומילאו את בתי המדרשות, את כינוסי הסליחות, את השיעורים ושיחות החיזוק, את הכותל, מדווחים ששני מיליון איש היו שם בשבוע שבין ראש השנה ליום הכיפורים. איך לעומתם יש את אלה אשר שבועים, תינוקות שנשבו, מבוגרים שנשבו. עזבו אתכם מהתגדלות, הזדקחות, התקדשות, מספרות עליונות, עזבו. רק הזכות ליום סליחה אישי, יום סליחה אישי אצל הבן אדם, רק הזכות הזאת שווה את הכל. ואפילו לזה, אפילו לזה לא זוכים אותם תינוקות שבויי אופן חשמלי או קורקנט אוטומטי. כמה עצוב, כמה כואב, כמה חבל.
חוסך שבטו מבלי לחסוך את אהבתו, מושיט את שרביטו לכל עם, פושט ידו, אי לא מעלים מעל צאן מרעיתו, גם כשאנו שברי כלים עודנו כלי חמדתו, תוכו רצוף אהבה, רצוף אהבה, ביתו צפוף לרווחה, צפוף לרווחה, ממציא לנו מחילה, לא רק בשעת הנעילה, לך דומיה תהילה. רב רב לא ואין ראשית לראשיתו גם השירה ככל הים היא רק מקצת שבחו לפנים משורת הדין מנהיג את עולמו ומלפני המלאכים דורש בשלום עמור תוכו רצוף אהבה רצוף אהבה ביתו צפוף לרווחה צפוף לרווחה ממציא לנו מחילה לא רק בשעת הנעילה לחד ומיד תהילה עתידו לתת פר תחת אפר שמן ססון תחת אבר מתה תהילה תחת רוח כאה
לך אדומיה. ובאותו עניין, חיים אהרון, נער בן 18, ער ורק שני, ניגש לישיבה הגדולה, עמוס תוכניות, תובנות ושאיפות. חיים אהרון סימל זן אפות של נערי תקופותינו. בעל הרגשים מופלאים, אך יכולת מעשית מופלאה פחות. מסוג הנערים שמבקשים ללמוד שס בלילה אחד, ולישון טוב באותו לילה. חיים אהרון היה בנוי פחות על שס, יותר על שאיפות דקות ארטילאיות שהוא עצמו לא ידע להגדיר נכון. חיים אהרון בכלל תלמיד ישיבה בצפון, אבל עיניו וליבו נשואות למרביצי תורה ששמם ותפארתם מתנגנים על ליבו. יותר מכל, ביקש הוא להשתייך לתפיסות של רבי יוסף שרייבר, העילוי הפלאי מישיבת מעריל. מאוחר יותר הוא בונה את רכשי התרפקותו על דמותו של רבי אי שפירה מישיבת שרי שמואס. אך, הוא אומר לי, כל סברה בשיעור שלו, זה איזה שנית ולוז'נאים, מה זה, זה? כל ההנהגה היא הנהגה של בית ולוז'ין, כל שיעור בונה את התלמיד מהמסד עד התפחות, כל ההרגשה היא, וכולי וכולי וכולי. רגע, שאלתי אותו בתמימות, מה זה שנית ולוז'נאי? מה? הוא אומר בהתפעמות, שנית ולוז'נאי זה לגעת בנשמה של הסוגיה, זה להבין מה הביא את הרן, להקשות מה שהקשה, ומה הביא את הריטבו, לתרץ מה שתרץ, והוא ככה מנפנף בידיו לכל עבר בתנועות ישיבתיות נמרצות, על מנת להמחיש יותר את השנית. זה מסובך לי מדי, מספר הרב פרידמן שהוא אומר לחיים אהרון, מסובך לי מדי. אם לא אכפת לך, דבר איתי בנמשל, מה באמת שואל הרן? מה מתרץ הריטבה? איך כל זה מתקשר לשרי שמואס? אז זהו זה, שעד שם חיים אהרון לא ממש הגיע. הוא לא זכר פרטים זהירים כמו מה באמת הקושייה של הרן, מה התירוץ של הריטבה, וגם אם היה יודע, הם מאחרים את ההירואיות התקיקה של עמדנותה המופלאה של נסיכות ולוז'ין. וכך, בין הרגש להרגש, הולך חיים אהרון ושוקע בביצת שיממון. הוא חי כל הזמן על שכבת חמאה, בלי כל חיבור לפרוסות הלחם שסביבה. בעצם, גם זה לא. הוא חי בשאיפות לחמאה. עם הזמן קפתה אצלו גם הזיקה להרגשים ארטילאיים, הוא חדל בהדרגה לנפנף ברבי יוסף שרייבר וברבי נפתולי צבי יהודה גם יחד, כמה אפשר הרי להתחלקל מהרגשים. אבל באחד הימים הוא נכנס אליי. כולו איזוז, הצבע חזר ליל חייו. אתה נראה טוב הרי, אני אומר לו. באיזה סוגיה עומדים היום בישיבה? אז זהו, שזה לא ממש מעסיק אותו. הוא עבר לדבר בבעיה האמיתית. תשמע, מה שקורה היום בישיבה, בישיבת זאת וזאת, זה נורא. אסור לתת לזה להימשך. אני אומר לך, אסור לתת לזה להימשך. הוא אומר לי, קולו סמוק בצבע. ברוך הבא לעולם הקנאות הישיבתית. מתברר שחיים אהרון כאחרים זנח גם את ההרגשים ועבר לעסוק במלחמתה של תורה. הקהיל קהילות, פרסם מחאות במדיה, זו או אחרת, הכל בכדי לתקן עולם במלכות הרוששי והנכון. ואם תמצא לא אמר, מספר הרב פרידמן, זו בעיית הבעיות בעולם התורה של ימינו. בהתגבר העצלות, בעיות הריכוז ושאר חולשות הדור, בהיעדר יכולת מוכחת לעמל תורה שיטתי ומספק לאיזו קושייה אמיתית של רן ותירוץ של ריטווה בסיסי, אנו נעדפים להרגשים, או גרוע מכך, למאבקים פנימיים סביב תורה וחכמיה, שמטרתם האמיתית לגוון את סדר היום, להפיג שיממון, לפצות על תלישות רגשית. מחלוקות, מסכם הרב פרידמן, הסעירו בעבר את העם היהודי. הורתן ולידתן בפסגות הדת. לא זכורה בדברי ימי ישראל מחלוקת, שהורתה, לידתה ומהותה בנערים בטלנים שסיימו לקלף את התפוז של בין הארבעים ונטולים הרגשים הם. אם זה לא היה מגוחך כל כך, פתטי כל כך, זו הייתה שערוריה. אנו עומדים בימים שעתידו הרוחני הפנימי של עולם התורה ומעמדם של רואי הדור עולה שמיים ויורד תאומות נתון בידי קבוצת פרחחי שוליים מהמחנות השונים, והכל בגלל שהם נטולי הרגשים, שאולי יש להם הרגשים מופלאים, אבל יכולת מעשית מופלאה פחות.
שים שלום צדקה וברכה ורחמים וחיים ושלום ושלום שים 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 שלום טובה טובה וברכה שים 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 שלום טובה שלום, טובה, טובה וברכה. אבינו כולנו כאחד באור פניך וטוב בעיניך לברך לברך את עמך ישראל בכל עת ובכל שעה
מעשה במלך ששלט על עמים ומדינות, אך היה לו דבר אחד יקר מכל. בנו היחיד, נסיך הממלכה, הנסיך, בנו של המלך, כל חייו של המלך. בתום יום עבודה היה מתיישב איתו המלך לארוחת ערב, מספר לנסיך מה עבר עליו, מגלה לו את התוכניות הרבות למען הממלכה והנתינים, והוא הנסיך, חכם ונבון, שותף מלא לכל המחשבות והתכנונים. פעם שמע המלך על בני מדינה רחוקה שהם פשוטים ונבערים, אינם יודעים קרוא וכתוב, והם תחת ממלכתו. חפץ המלך לקדם אותם, להשכילם בינה, לעשות אותם בני אדם מועילים להם, לחברה, לעולם. שקל בדעתו מי מוכשר לעשות את המשימה הגדולה, והגיע למסקנה שהבן המוצלח שלו, רק הוא, יהיה מסוגל לסחוף את העיקרים אל העולם החדש של הידע, האינטליגנציה והתרבות. חשב ועשה. שלח את הנסיך לשנתיים של שליחות במדינה רחוקה ונבערת, תוך שהוא נושא תפילה להצלחת המשימה. הנסיך המסור מגיע לשם, כולו מלא כוונות טובות, עם כל התרבות, עם כל המלוכה, עם כל האצילות שקיבל מבית אבא, אבל מהר מאוד נסחף אחר החיים הרגועים, הפשוטים והשקטים שם. לא הייתה שם פוליטיקה ומחנאות כמו בארמון המלוכה, הייתה עבודת כפיים ושירה בערב בצוותא סביב מדורה, ואט אט נדבק הנסיך ביופי החיים הפשוטים שם, הוריד את בגדי המלוכה והצטרף לחיי האדמה הפשוטים הגשמיים. אבל ביום יפה אחד, הוא הביט פתאום על איזה פרח שהתנועע ברוח, ומשהו, משהו צבט לו בלב. פתאום איזה רגש של געגוע לא מוסבר, איזה מחשבות שהחלו להפליג פתאום לאבא, למלך הגדול, לאושר הרעיוני, לחיי האתגר והרוח שהיו לו בארמון המלוכה אי שם בעיר הבירה, אלה הפפו אותו ושיגעו אותו. כמו מתוך חלום, הוא החל לרוץ ולרוץ כאחוז דירוף, עד שהגיע חזרה הביתה. ממשיל את המשל הרב שמואל רסקין מבית חבד קרן אור בבודפסט ומספר, כולנו בנים של הקדוש ברוך הוא. יש בנו נשמה גדולה, חלק אלוקה ממעל. לפני שירדנו לכאן, לעולם הגשמי הזה, הנשמה שלנו הייתה קרובה לריבונו של עולם, עסוקה כל כולה בלעת של הקדושה. לכן כשמגיעים הימים הללו, ימים נוראים, עשרת ימי תשובה, או לפעמים דווקא מצוות הסוכה, או ארבעת המינים, אנחנו מרגישים פתאום איזה געגוע בלתי מוסבר, איזו כמיעה שאינה נמצאת אצלנו בשאר ימות השנה. ואנחנו מתחילים לשאול את עצמנו, רגע, כמה דקות אבא, כמה דקות מלך היו לנו השנה? כמה דקות של לימוד תורה, תפילה, התחברות, קרבה לאלוקים, כמו שהייתה נשמה לפני שירדה לכאן, כמה כאלה היו לנו גם בשאר ימות השנה הפשוטים? לא רק עכשיו בימים נוראים, סרט ימי תשובה, בניית הסוכה, ימים שבהם אנחנו אפופים, מוקפים, מלופפים במצוות. המילה שובה היא הקריאה הנצחית של אבא שלנו, שובה ישראל עד השם אלוקיך. אנא, תהיו קרובים אליי יותר כמו שהיינו פעם. הקריאה שובה שנשמעת בכל החודש הזה, היא ההזמנה למסע שלא נגמר לעולם, להיות יותר ויותר שווים וקרובים וקדושים. הסיפור היהודי, אומר רב רסקין, הסיפור היהודי בתורה מתחיל ונגמר באותה מילה. הסיפור של העם שלנו מתחיל בפרשת לך לך, ומסתיים ביומו האחרון של משה רבנו בעולם הזה, כפי שקראנו בשבוע שעבר, אנחנו ממשיכים את זה גם השבוע. איך התחלנו? וילך משה וידבר את הדברים הללו. מה זה לך לך? מה זה וילך? לאן משה הולך? למה לא פשוט וידבר את כל הדברים האלה אל בני ישראל? כי מאברהם ועד משה לא מפסיקים אצלנו ללכת, להתקדם. ולמרות 120 שנה של עשייה בלתי פוסקת, עשייה קשה, עשייה לא פשוטה, עשייה שבגינה הוא נענש בסוף ולא נכנס אל הארץ הנכספת, משה לא מסתפק במה שכבר השיג. ואפילו ביום מותו הוא מנסה להתקדם עוד צד ולהשיג עוד משהו. אלוקים נתן עוד יום, עלינו לתת לו משמעות. היהדות שלנו, התורה שלנו, היא דרך גדולה של מעשים קטנים. אנחנו נוטים לחשוב על החיים במונחים גדולים, אבל היהדות מאמינה ששינויים גדולים עושים בצעדים קטנים. כבר דיברנו על זה שבוע שבוע, לפני יום כיפור, על הקבלות שלנו, הקבלות הגדולות, הקטנות. אם נקבל על עצמנו רק החלטה טובה קטנה, עוד איזה שיעור בשבוע, עוד איזה הקפדה על ברכת המזון, על אשר יצר, איזה שלוש תפילות ביום ללא פספוסים, זאת יכולה להיות פעולה חשובה, אולי היא קטנה, לכאורה בתוך הים הגדול של הקדושה והרוחניות של ימים אלה. אבל פעולה כזאת קטנה לאורך השנה, בקביעות ובהתמדה, היא יכולה להיות פעולה חשובה שתאיר לנו, תאיר לנו את השנה כולה.
שום מלא קום מהן נשום מלא קום מהן נשום מלא קום מהן נשום מלא נשמה קדושה נשמה קדושה זכי נומיה ומעיינת בוס נשמה קדושה נשמה קדושה זכי נומיה ומעיינת בוס הלו יעתי בס המלך הגודל והנוירו הלו יעתי בס המלך הגודל והנוירו הלו יעתי בס המלך הגדול והנוירו הלויתי בס המלך הגדול והנוירו
נשמה לקום מהר נשמה לקום מהר נשמה נשמה קדושה צריכי נומיית ומעיינת בוס נשמה קדושה נשמה קדושה צריכי נומיית ומעיינת בוס הלו יעתי בס המלך דויל והנויו חלו יחי בס המלך הגודויל והנויו שום הלב קום הלב ושום
כשהפליג הגאון רב איסר זלמן מלצר לארץ ישראל, חלק את תאו עם יהודי עשיר שלא שמר תורה ומצוות. כשראה הלה משכנו לתא, הצטדק ואמר שחילוני הוא מתוך הכרה, אינו מאמין במציאות בורא עולם, ומה שנקרא בשפת העם אז אתאיסט, מאמין בטבע. הכל נוצר סתם יש מאין. הועיל ועמד לרשותם זמן פנוי בשפע, הוכיח לו רב זלמן בעליל שיש בורא לעולם ויש מנהיג לבירה, ולקראת סוף הנסיעה הודה העשיר בפה מלא ששוכנע לחלוטין בלא צל של ספק. ובכן, האם מעתה מתחייבו לשמור מצוות, לקיים את חוקי התורה? לא, שערי תירוצים לא ננעלו. אמנם יש בורא לעולם, מנהיג ומנהל, אב הרחמן, אבל מי אומר שנתן את התורה? למה לא לדרוש שנקיים את המצוות? מה ייתן ומה יוסיף לו, ולכן נשאר הוא בשלו, מאמין בקיומו של בורא עולם, אך תורה, הלכותיה, חוקותיה, לימודה, זה לא בשבילו. אמר לו רב זלמן, אילו היו לי עוד כמה ימים, הייתי משכנע אותך גם בזאת, אבל ההפלגה הגיעה לקיצה, עלינו להיפרד. עמדו הם כך שניהם, נשענים על מעקה הסיפון, מתבוננים בחופה של יפו שנשקף מנגב ומתקרב אליהם, ולפתע שואל רב זלמן את היהודי, שכנו לתא, היש לך צאצאים? כן, עונה היהודי, בן ובת. ומה הם עושים? טוב, פה פניו של היהודי התמלאו בגאווה. הבן באוניברסיטה, והבת עומדת לסיים לימודי תיכון. כך? תמה רב זלמן? למה לך להיגע אותם בלימודים? עלו עשיר מופלג אתה. הונחה יספיק להם לחיי עושר כל ימי חייהם, להם, לבניהם ולנכדיהם. למה שילכו ללמוד ולהתייגע? העשיר מתיק את מבטו מהנוף, נועץ ברב זלמן עיניים טמאות. מעניין, חשב שמדובר ביהודי חכם. רבי יהודי, הכסף אינו הכל. הרי מוטלת עלינו חובת חינוכם, שיהיו מתורבתים, מקובלים בחברה. השכלה אקדמית תפתח לפניהם את הדלתות, תרחיב להם את האופקים, תקדם אותם בחיים, ללא קשר לכסף. בדיוק כך, קורא לו רב זלמן, רב איסר זלמן, בדיוק כך על זה דיברתי. הוא שאמרת, ישמעו אוזניך מה שפיך מדבר. חובת האב לבניו אינה מוגבלת בסיפוק צרכיהם הגשמיים, מזון, דיור, עושר, רווחה. האב חייב לדאוג גם להשכלתם, להרחבת האופקים, ללמדם חוכמה ודעת, תרבות והנהגה. ומאחר שכבר הודית שיש בורא עולם, יש לנו אבא בשמיים, הרי אין ספק שמילא חובתו בשלמות. לא רק בהספקת מזון וצדה שהוא נותן לכולנו, אלא גם בהקניית חוכמה ודעת. כי התורה מהשמיים מדריכה אותנו בכל מעשינו, גורמת שנהיה מקובלים בחברה הגבוהה. נשכון בין מלאכי מרום לאחר אריכות ימינו, וגם בעולם הזה נתקדם ונעשה את אשר טוב לנו בזה ובבא. נעלם העשיר דום. למזלו הגיע אונייה לרציף, דרכיהם נפרדו. האם קיבל האיש על עצמו עול תורה ומצוות בעקבות השיחה האחרונה מול חופי יפו? אולי, אם הוא כנה עם עצמו, אכן כן. אבל רב זלמן הצביע על הפסוק, עם נבל ולא חכם. מתוך הפרשה שלנו מחר בבוקר. עם נבל ולא חכם, עלו הוא, הקדוש ברוך הוא, אביך קונך. אויל והוא אביך, חייב הוא בהשכלתך. האב חייב ללמד בנו תורה, ואיך מענת להיות חכם, וללכת אחר תורתו ומצוותיו, איך הרשית לעצמך להיות נבל, מושחת, מידות ורם העללים, במקום להתחנך בדרך אבא.
Drave Tein beliebe in nu Sheni hire kolecho Mahlas chavere in nu Oya drave Tein beliebe in nu Sheni hire kolecho ויראינו ולוי ולוי חסרוינו מויחד רבי תן בלי בינינו שנראה כל אחד מהלס חברינו Yad Rabbe Tehid Beliye Beyinu Sheni Rekol Lechod In Malas Chavireinu Veloi Veloi Chesroi ושנדבי קולךו בסחבירו בדרך היושר ויושר רצוי לפונחו יעל יעל בליבנו שוסינו מייחוד על חברוי חולילו שנדע בבין קולךו בסחברוי אוי בדרך היושר ויורצוי ליפונךו יעל יעל בליבנו שום סינו מייחוד על חברוי Solido Oy 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 se khaze goy so du oy me ya go oy me ya go ey ley go oy kase todo iria tu ali נחס רוח נחס רוח חיילך שיהיה כל נחס רוח יהיילך שיהיה כל נחס רוח נחס רוח drabe tein belie bein du shenire kolachod malas khaveirein du veloy veloy khaseroynam
veshneda
Thank you.
כשאתם מספללים תדעו לפני מי אתם עומדים כשאתם מספללים תדעו לפני מי אתם עומדים כדי שתספללו בהירו וכוונו כשאתם מספללים כשאתם מספללים תדעו לפני מי אתם עומדים כשאתם מספללים תדעו לפני מי אתם עומדים
במשך כל השנים שאני כאן נושקת תוכניתי לתוכניתו של רב מרדכי סובול לפני הטבע פעמים רבות שנפרדתי מהמאזינים בסיום תוכניתי ברכתי לשלום את חובבי החזנות בארץ בעולם שמצטרפים אלינו לקראת התוכנית של גאון החזנות והידע מרדכי סובול. את רב מרדכי אני מכיר הרבה מאוד שנים,